ערב
אנחנו
טוב, חנוכה שמח, אנחנו רוצים ללמוד את פרק צדי ב' בהקשר. ואני רוצה חזרה קצרה מאוד על השיעורים הקודמים, כדי שנדע איפה עומדים. כפי שזכור, זה שיעורים להתחזק בימים קשים אלה להצלחת החיילים, לרפואתם, וזאת התפילה ששגורה בפינו. אני רוצה, עם כל הכאב של האבדות הקשות, השכול, רוצה לצטט פה, להראות רק בקיצור, שיעור שהעברתי לפני שנה או שנתיים בתורה אין מושן, ופה מדובר על הגמרא בשבת, על על הניסים ועל הרמב״ם. הגמרא בשבת מדברת על נס חנוכה, שדלק 8 ימים במקום יום אחד, והיה טהור, לפי חותמו של כהן הגדול. הצלחת הכשרות או חתימת הטהרה של הכהן הגדול. על הניסים זה מקור בבלי. על הניסים, מקור ארץ ישראלי מובהק, מדבר על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשובות ועל המלחמות שעשית לאבותינו ועל המלחמות. אחר כך באו לבית המקדש והדליקו נרות. אין פה נס חנוכה, נס הנרות. יש פה נס צבאי ונס תרבותי, חברתי, פוליטי. בא הרמב״ם בהברקה ומשלב את שתי הלכות האלה, גם הנס של הנר וגם את האירוע הפוליטי. אבל את האירוע הפוליטי, כמו על הניסים, הוא מרים אותו לרמה נוספת. והוא מגדיר וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנים עד החורבן. זה לא רק הניצחון הצבאי בשעתו ובזמנו, זה גם השינוי הפוליטי שעם ישראל יש מלכות יותר עד 200 שנה, עד לחורבן, מאז החשמונאים. וכתבתי את זה, למטה יש פה את ההפניה, כתבתי את הרמב״ם, הסברים לרמב״ם הנפלא, אנחנו זכינו שמלכות ישראל חזרה אלינו, ואנחנו זכינו ש... לצערנו הרב, במלחמה הנוראית הזאת, רואים פה תמונה שקיבלתי מפרד אודרי, שהוא הביא מהדלקת נס חנוכה בעזה, ואנחנו חיים מציאות מאוד מיוחדת על הגבורות ועל התשועות, שנשמע בשורות טובות והם יחזרו בשלום.
אמן, אמן.
זה מזמור צדי ב', ואני רוצה לחזור על הגישה המיוחדת. היום אני רוצה במיוחד להפגין את התרומה המדהימה של הגישה הזאת על ידי קריאת מזמור צדי ב' בהקשר. ואני רוצה להראות את זה. למדנו את מזמור צדי ב', את המבנה שלה, דיברנו על מקבילות עם שאר ספרי המקרא, ומקבילות של צדי ב' בספר ובפי ת', ואני רוצה עכשיו לדבר על מזמור צדי היום, ובהמשך בעזרת השם לדבר גם על צדי ה' עד קוף, שזה המזמורים של קבלת שבת. הכל סביב למזמור צדי ב', מזמור שיר ליום השבת. ואנחנו לפני שנכנסים לזה, עם הסיכום ומה שאני רוצה לתרום היום, אנחנו עומדים לפני אתגר פדגוגי או קוגניטיבי, איך לזהות את ההרכב העשיר של מזמור צדי ב'. אתה גם צריך לזכור את מזמור צדי ב', גם את כל ההקשר מפי ת' עד צדי, צדי א' וכו', וגם מקבילות לספרים אחרים בתנ״ך, והם בולטים. אז פתאום אתה יושב באיזה במסך, בקולנוע, ואתה צריך להסתכל פה ולהסתכל פה, והמזמור והקונטקסט שלו, והמקבילות למקומות אחרים, וזה פשוט יותר מדי. ואני חושב שהביקורת הזאת, שאולי אתם חושבים שהיא מקשה להבין את זה, הביקורת הזאת מוצדקת, והביקורת הזאת היא קשה מאוד. איך אתה יכול לקלוט? סך הכל רציתי להגיד קפיטל טילים, להתפלל, להגיד מזמור שיר ליום השבת, או תפילה למשה איש האלוהים, ופתאום מופיע לי על השולחן המון המון מסכים, גם המקבילות, בתוך הספר, גם המקבילות עם ספרים אחרים, ואתה מאבד את האוריינטציה. ואני חושב שהביקורת הזאת מוצדקת, והיא שמנעה מהפרשנים לראות את היופי המדהים של הקריאה ההקשרית, שזה נדבך נוסף. והיא פותרת המון בעיות. אני רוצה לטעון, זה הפירוש היחיד למזמור צדי, ואני רוצה להדגים את זה. אם קוראים את מזמור צדי ואתה לא רואה את ההקשר, המזמור נשאר תמוה, הוא לא ברור, נשארות שאלות שאתה לא יכול להסביר אותן. וכנ"ל לצדי א' ולהקשר, ופתאום אתה רואה שהמזמורים האלה מדברים אחד עם השני, מתכתבים אחד עם השני. אז אני רוצה לעודד אתכם לסבלנות ולחזרות ולאורך רוח ולקרוא את הדברים בהקשר, ואני רוצה להתפלל על עצמי שאני אצליח להעביר את זה בלי כל הפרטים, בכל זאת להראות לכם את המסר כדי שתראו את ההקשר. זאת דוגמה יפהפייה, מזמור צדי, וההקשר של הספר הרביעי הוכחה מדהימה לשיטה, ואני מקווה שהוא אוכל להבריח לכם את זה. אנחנו מדברים היום על מזמור צדי ב' פה, ואני רוצה, עסקנו בצדי, סליחה, מדברים מזמור צדי, אני חוזר על צדי ב', העולם חוזר לשבת, מדובר פה על אויבים, על אויביך השם, מן דחר שמי של אויביך השם, טוב לדבר על להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, מה אתה מתרגש כזה על אמונתך וחסדך? זה נושא שכיח בספר תהילים, מה אתה כזה מתלהב? איך זה קשור לשבת? ואני חושב שהשאלות האלה, ראינו פה את המבנה הסימטרי המושלם של מזמור צדי ב', שבעה פסוקים פה, שבעה פסוקים פה, 152 מילים פה, שלוש פעמים שם השם, וזה המבנה היפה מאוד של מזמור צדי ב' כמזמור. ועכשיו אחר כך דיברנו על הצבילה בקונטקסט, באינטרטקסט, ראינו שהמזמור אינטרטקסטואלית, דהיינו, קשרים לספרים אחרים, קשור לתורה, קשור לפרשת האזינו וזאת הברכה, וראינו קונטקסט, הראיתי לכם, וואו, יש פה המון מקבילות. ואני חושב, מי שלומד את זה לראשונה, אני יותר מ-10 שנים צולל בקונטקסט, והדברים זכורים לי. אני זוכר את זה בעל פה. אבל מי שפעם ראשונה רואה את זה, הוא יש לו מחסום עמוק מאוד, עם כל כך הרבה חומר. אז אני אמור לגרום לכם לסחרחורת, ופה קישרתי את זה לספרים אחרים, אני מדלג על זה, והראיתי פה ספרים של פרק צדי ב' עם דברים למד ב', למד ג', ועם שופטים, שזו גם שירה יפה, כן יובדו כל אויביך אדוני, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, מופיע רק פעמיים במקרא, יובדו אויביך השם במזמור זה, כאילו הפאר של תקופת דבורה מתקופת השופטים חוזרת. אז ראינו המון המון קשרים. עכשיו אני רוצה לדבר על מזמור, ואחר כך ראינו פה את המקבילות למטה, וזה כבר מתחיל להיות מלא וצפוף, ואני רוצה עכשיו, את הדף הזה קיבלתם בפורמט קצת שונה, אני רוצה להראות לכם עכשיו דבר מופלא. Please fasten seatbelt, ועכשיו אנחנו נוסעים בשמיים מאוד מאוד גבוה, מאוד מאוד מעשיר ומרתק, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. עסקנו בצדי ב', הוא המזמור השלישי של הספר הרביעי. והמזמור הזה, עם כל היופי שלו, למה הוא קשור לשבת? אין פה נרות שבת, אין פה קריאת התורה, אין פה אווירה של שבת, למען ינוח עבדך. והמשנה מסבירה את זה, אבל המשנה בנוסח לא מדויקת כפי שהיא שגורה בפינו. המשנה אומרת, לפי הנוסח המקובל, בשבת היו אומרים מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר לעתיד לבוא, ליום שכולו שבת. מנוחה לחיי העולמים. יום שהוא כולו שבת. אז יהיה לעתיד לבוא, יהיה איזה תחושה שכל היום זה שבת. אתה מתחיל עם קידוש ואין הבדלה. תפיסה מעניינת, לעתיד לבוא הכל מנוחה, שבת מנוחה לחיי העולמים. הנוסח המדויק, האמין, בכתב יד קויפמן, הוא, ואתם רואים את זה פה מהמקור האמיתי, כתב יד קויפמן, דוד קאופמן בבודפשט ב-1850, בערך מצא נוסח מדויק לכל המשנה, עם ניקוד, והוא נחשב כאחד מהנוסחים, אם לא הנוסח האמין ביותר. בשבת היו אומרים מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר לעתיד לבוא, לעולם שכולו שבת מנוחה לחיי עולמים. זה יהיה עולם שלם, שכל העולם יהיה עולם של מתוקן, כמו שהוא נברא. זה לא תקופה של יום שכולו שבת, וכל אחד אוהב יום שישי, בשבת בבוקר, לא, לא, לא. לא מדובר על Friday night and Saturday morning. לא מדובר על 24 שעות בין קידוש להבדלה. מדובר על הרעיון של השבת. כיום בריאתו, ככה העולם מצטייר לעתיד לבוא, שכולו שבת מנוחה, לחיי העולמים. כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וזה מזמור שיר לעתיד לבוא, לעולם המתוקן, שכולו שבת מנוחה לחיי העולמים. זאת תפיסה חדשה של השבת. חז"ל אמרו את זה, משום מה הנוסח השתבש וחשבו, זה מהדלקת נרות עד מוצאי שבת. לא ככה. זאת תקופה עתידית שהיום יהיה מתוקן בשבת ומנוחה כמו שהוא נברא. אם אנחנו מבינים את זה, אנחנו מסתכלים על מזמור צדי ב' לתיקון העולם. ותראו עכשיו, פייטט, שהוא מזמור כל כך קשה, ואני מצטט עוד פעם את החכם הספרדי, המצוטט באבן עזרא וברד"ק, והיה בספרד חכם גדול וחסיד, וזה המזמור היה עליו קשה, ולא היה קורא אותו ולא היה יכול לשמוע בעבור כי זה המשורר ידבר כנגד השם הנכבד קשות. איזה משבר יש בפייטט, עד כדי כך משבר שגדול הפרשנים כמו אבן עזרא וגם הרד"ק לא ידעו מה לעשות עם המזמור הזה. יש פה כנגד השם דברים קשים מאוד. וראינו את המזמור, ואני רוצה לחזור לזה. איך מפי ת' אתה מגיע לצדי ב'? מה קורה? וזה הספר הרביעי, וזה לפני הספר הרביעי, סוף ספר שלישי. אתה רואה פה, קודם כל בוא נציג את הבעיה. זה בעיה קשה מאוד. אלא מה? ואני מתלהב שחז"ל עמדו על זה, אבל יש להם קודים משלהם. לחז"ל יש שפה משלהם. הם לא עשו כמוני מצגת פאורפוינט ודף מקורות, שאתה מקבל סחרחורת עם מקבילות ועם סטטיסטיקה מובהקת. לחז"ל יש סטייל מאוד מיוחד, וצריכים לדעת להעריך אותו, ואני צריך לקום ולהתלהב ולעשות קידיש על המבנה היפה. בין פי ת' לצדי ב' יש עוד הרבה מזמורים באמצע. צדי, ונראה אותו היום. וזה הלאה, וזה מזמורים של קבלת שבת. בעזרת השם שבוע הבא אני רוצה לדבר עליהם. ואחר כך דוד המלך חוזר, כחול בקוף א', וכחול בקוף ג', מיוחס לדוד המלך. ופה מדובר על שיבת ציון במזמור קוף ו'. זה כל הספר הרביעי. אתם שמתם לב שאני גליציאנה? מחר אני מוכר לכם שיעור על מזמור צדי ב', והכנסתי לכם את כל הספר הרביעי. 17 מזמורים, אבל כדי שזה לא יהיה מנותק, גם את המזמור האחרון של הספר השלישי שהוא מכין, וגם מזמור קופ"ז, שזה תחילת הספר החמישי, שהוא יוצא מיד מהספר הרביעי. וזה המון חומר. עכשיו אני רוצה להראות לכם מה שאמרתי לפני כן, דברי חז"ל. שימו לב איך חז"ל ידעו בצורה קולעת, מבריקה להגיד, תחשוב. חז"ל ידעו שיש פה רצף, וחז"ל קצת התקשו להגיד את זה, וחז"ל עשו לנו דברים מדהימים. תחשוב לבד, כך אומר מדרש תהילים למזמור צדי. 11 מזמורים אמר משה כנגד 11 שבטים. ואלו הם. תפילה למשה איש האלוהים. זה משה רבינו. הספר הרביעי פרק צדי כפתיח ל-11 מזמורים עד לפה. תספרו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. מזמור קא מיוחס שוב לדוד. המלכות חוזרת. המלכות שנהרסה, שאשר חרפו אויביך השם, אשר חרפו עקבות משיחיך. סוף פ"ט, וקא חוזרת. וחז"ל אמרו, כל המזמורים האלה, מזמור שיר ליום השבת, לא מיוחס, לא לדוד, לא לשלמה, לא לאף אחד מיוחס, לא לבני קורח, לא לאסף, לא לאף אחד. צדי א', יושב בסתר עליון, לא מיוחס. צדי ג', השם מלאך גאות לבש וכל קבלת שבת, לא מיוחס לאף אחד. אומרים חז"ל דבר מדהים, כולם של משה הם. משה אמר את 11 המזמורים האלה. 11 כנגד 11 שבטים. הוא רצה לפנות לעם ישראל. שבט אחד, אולי השבט שלו, הוא הוציא. מה שהמדרש אומר, זה היקף, זה יחידה שמקיפה 11 מזמורים. ועכשיו הוא אומר, אמר רבי ישוע בן לוי, אחד מגדולי בעלי המדרש, אומר דבר כזה, שימו לב לאיזה ניסוח מבריק של חז"ל. עד כאן שמעתי. משה אמר כנגד 11 מזמורים, מה שמשה, תפילה למשה איש האלוהים בפרק צדי, יופי, כתוב מזמור תפילה למשה איש האלוהים. כל מה שכתוב אחר כך עד פרק קא, אני לא יודע. אמרת כנגד ישראל, משה אמר את זה? עד כאן שמעתי. ואיך בדיוק להסביר את זה? מכאן ואילך, את חושב לעצמך. איך להסביר את כל ההמשך? אומר רב שוע בן לוי, ודאי יש קשר. אתה יודע מה? שב, תחשוב, תמצא. או נוסח אחר בילקוט שימוני, מכאן ואילך, שב ופשור לעצמך. אז אנחנו צריכים לשבת, לקרוא 11 מזמורים, ולהבין מה הרצף, מה התיקון פה. ואני רוצה עכשיו לעשות משחק כזה. נכון, מה שעשיתי, יש לי פורמט שהוא בלתי נסבל. יש פה את כל ה-17 מזמורים. זה כמובן פורמט של 2.5 מטר, ואפשר לשים את זה על השולחן ולגולל את זה, ואני מתקשה פה עם הפורמט. אני מתקשה פה להחזיק את הציבור, כי צריכים 17 שיעורים כדי להבין את 17 המזמורים, ואם אתה עוסק אחד-אחד, מרוב עצים לא רואים את היער. אתה מסתכל על היער, אתה לא רואה עצים. אז זה קושי אמיתי, ואנחנו חייבים להיות מודעים לקושי, ולחפש בקושי הזה את הפתרון, וזה ילך מצוין. מה שאני רוצה עכשיו לעשות, רבותיי, אני רוצה ללמוד את מזמור קוף. את מזמור, סליחה, פ"ט, להגיד כמה דברים, ואני אספר לכם את זה כאשר אני עוצר במזמור צדי וממשיך משם. וזה צריכים פה להתרגל, בעזרת השם אחד מהשיעורים בהמשך יהיה על קבלת שבת, ואתם תראו איך שזה משתלב נהדר לפי המדרש, עד כאן שמעתי, מכאן ואילך, אתה חושב לעצמך. אז מה שאני עושה, הנה הדף שלי, התנ"ך שלי. תנ"ך קורן, ושמתי פה ניסוחים שעוברים כמילה מנחה, לייט מוטיב, בלשונו של בובר ואנשי ספרות, חסדך ואמונתך. וראינו את מזמור פ"ט, ואני מתאר לכם כאילו בגוף ראשון את מזמור פ"ט. אני מתלהב מדוד המלך, חסדי אדוני עולם אשירה, לדור ודור הודיע אמונתך בפי, כי אמרתי עולם חסד ייבנה, שמיים תחיל אמונתך בהם, קראתי ברית לבחירי, נשבעתי לדוד עבדי. איזה הבטחות יפהפיות לדוד. ואמונתי וחסדי עמו ובשמי תרום קרנו. וחסדי לא אפיר ממנו ולא אשקר באמונתי. השם אומר, תסמכו עליי, לא אחלל בריתי, ומוצא שפתי לא אשנה. ואחר כך נאמר אחרי סלע, מקלחת קרה, משבר אמוני מהעמוקים ביותר שאני מכיר בתנ״ך, אולי העמוק ביותר, שהמשורר אומר לקדוש ברוך הוא, ואתה זנחת ותמאס, התעברת עם משיחיך מפה למעלה, והוא אומר, אתה שב בראת בני אדם. פסוק מם ח', שב בראת בני אדם. וכל מה שעשית לא שווה כלום. וזה המשבר הגדול. אם לפני כן דיברת על חסד ואמונה, תרים קרנינו, ובשמי תרום קרנינו, ובשמי תרום קרנו. ואתה אומר, הדוד המלך, ושמתי בים ידו ובנהרות ימינו, הוא יכבוש את כל העולם, הוא ישלוט על כל העולם, הוא יביא את האור לגויים לכל העולם. מפסוק למתת, גורנש מת גורנש, שום דבר לא קיימת השם. והמשורר, מהתלהבות שלו על הבריאה, על הבטחת השם ועל דוד המלך, נכנס לדיכאון ולכעס אמוני. והוא אומר לקדוש ברוך הוא, שום דבר לא קיימת. שימו לב לסוף של איזה ניסוחים ישו. התעברת. אתה הסמכת כל אויביו. ואתה מתחבק, אתה מתחבא לנו. עד מה אדוני תסתר לנצח. תבדר כועש כמתך, לכעוס אתה יודע, להתעבר אתה יודע, להסתתר אתה יודע, איפה ההבטחות שלך? הכל הלך, איזה ניסוחים מדהימים. אולי נכנסים לשוק, אבן עזרא, רדק, אתה לא יכול להגיד דברים כאלה. אולי אתה נכנס פה לעומק האמונה, אני מדבר עכשיו מחשבת ישראל ופסיכולוגיה, לעומק האמונה שיש מקום למשבר, ויש מקום לכעס, ויש מקום אני לא מבין ואני ברוגס. מס, איך התעללת איתה? אבל למרות הכל, ואני קורא את ההמשך, זה כל הדף שהצעתי להדפיס, שתפיסו אותו. סליחה. ואני קורא את החלק השני של הדף, סוף פי תת. אייך שדך הראשונים, אדוני, נשבעת לדוד באמונתך. כל מה שהבטחת, כלום לא נראה פה. הבטחת לדוד, ודוד יהיה במלכות ישראל והצלחה, כלום, זכור אדוני חרפת עבדיך. צאתי בחיקי כל רבים עמים, אשר חרפו אויביך השם, האויבים עומדים עלינו לחלותינו, אשר חרפו עקבות משיחיך. איזה משבר אמוני, איזה התקפה כלפי שמיים יש פה. ובסוף, חתימה של ספר שלישי, מאוד קצר, לקונית קצר, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. הוא שומר על איזושהי אמונה בסיסית, אבל מה זה לא מאמין? מה זה תוקף את השם, אבל מתוך אמונה? זה משבר. ועכשיו אנחנו צריכים לחשוב איך זה ממשיך הלאה. אני מבין את אבן עזרא שאומר, המזמור הזה הוא לא מתיישב לשום דבר. בוא נדלג עליו. פרשן כמו אבן עזרא אומר, אני לא יודע מה לעשות עם המזמור הזה. הוא פוגע באמונה שלי. הוא פוגע ביראת שמיים שלי, בכבוד כלפי שמיה. והוא אומר, דלית. תדלג על המזמור. הוא לא יכול להגיד אותו. וזאת התחושה שניסיתי להראות במצגת שלי. העולם נראה שחור, והעולם נראה אין עתיד, ואתה לא יכול להמשיך כך. והחורבן חוגג בסוף הספר השלישי, ואתה שואל שאלות קשות מאוד אשר חרפו, זה מונומנט מיד ושם, בחוץ, אתה רואה פה את התפילין, ואין לו הסבר לכל המשבר, והעולם שחור מאוד בפייטט. אבל העולם הזה, שהוא שחור מאוד עם הטקסט הזה, הוא משאיר איזה אמונה, והוא לוקח אותך, שזה בדיוק מה שרשי אומר. רשי, אמרתי על כבר לרשי הזה, זה רשי שלא מבוסס בכל הכתבי יד, אבל זה איזה מדרש שמסתובב, מדרש מסתורי. ימי שנותינו בהם 70 שנה, מזמור צדים, הם חשובים שינה אחת. זרמתם שינה יהיו. ולמה שינה? כי בשוב השם שיבת ציון היינו כחולמים, מתעוררים מהשינה, מהחלום, מהטראומה. ועל 70 שנה של גלות בבל נאמר שהיה 70 שנה. ימי שנותינו בהם 70 שנה, פייטט זה סוף בית ראשון. השיקום האמוני והפסיכולוגי זה הספר הרביעי, כל כולו. דוד המלך איננו, איה חסדיך הראשונים אדוני נשבעת לדוד באמונתך, דוד הלך, אינון אינו, איננו. אשר חרפו אויביך השם, אשר חרפו עקבות משיחיך, אין דוד, אין מלכות, אין אמונה משיחית לעם ישראל. בא מזמור צדי ומשקם את זה. מה הבסיס האמוני, וזאת הקריאה של המזמורים ברצף, בא הבסיס שהוא עולם שחור מאוד, עם מה נשארנו? עם משה אמת ותורתו אמת. ודוד איננו, אבל יסוד האמונה נשאר. כפי שכתב כל כך יפה רבינו גרשום מאור הגולה, בסליחות שלו, העיר הקודש והמחוזות היו לחרפה ולביזות בכל מחמדי התבועות ובנוזות, ואין שיעור רק התורה הזאת. נשארנו עם דבר בסיסי בלבד. משה, יציאת מצרים, מעמד הר סיני, עם חטא העגל, נשארנו עם תורת משה. ואנחנו צריכים לבנות מחדש, להשתקם. זה התמונה שמציירת, הדבר היחיד שנשאר זה האמונה, ועכשיו אנחנו צריכים לבנות על האמונה הזאת. עכשיו רבותיי, אני רוצה לקרוא את מזמור צדי. ואתם רואים את מזמור צדי, ממש ממשיך את הפייטט נגמר פה, ופה ממשיך מזמור צדי. בלי שאני אפרט עכשיו את כל המילים האלה, שזה מבלבל ומעייף, בואו נקרא מזמור צדי בצורה רגועה, איך בנוי המזמור היפה, ואחר כך נחזור איך מזמור צדי מתיישב אחרי הטראומה, פוסט טראומה, צדי מתקן עם צדי, צדי א' וצדי ב' וכל הספר הרבי. ממילא מה שהאבן עזרא אומר שזה קשה ואי אפשר לומר את זה, אבל מי שאומר שופך את ליבו, שופך את שיחו לפני השם, עם כל הכאב, עם כל הכעס, כשהוא ממשיך לקרוא, הוא משתקם, הוא מתעלה, והוא מתקן את הכאב שלו על ידי שיקום. זה מה שאני רוצה להגיד באופן כללי, הבה נראה את מזמור צדי פה. אז אני צריך להגיע לקובץ הזה, שנייה בבקשה. ואני רואה פה את מזמור צדי. את זה שלחתי לכם כדף מקורות לשיעור היום. המזמור הזה שבור, אני מניח, בפי הרבה מאיתנו, מיום שבת בבוקר, בפסוקי בזמרה. אני רוצה להראות את המזמור, לא יכול לצלול עמוק מדי, בתוך המזמור. כי זה הקושי המתודי, אם מתלהבים יותר מדי מהפסוקים ומהמזמור, פתאום אתה שוכח לקרוא אותו בהקשר ובקשרים שלו לספר לתורת משה. בואו נקרא את המזמור, אני אשאל כמה שאלות על ההקשר, ואחר כך אני אקרא את המזמור, אחר כך נפרש את המזמור. תפילה למשה איש האלוהים, אדוני מעון אתה היית לנו בדור ובדור. בטרם הרים יולד ותחולל ארץ ותבל, ומעולם עד עולם אתה אל. תשב אנוש עד דקה ותאמר שוב בני אדם. כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור, והשמורה בלילה, זרמתם שינה יהיו, בבוקר כחציר יחלוף, בבוקר יציץ וחלף, לערב ימולל ויבש. כי חלינו ואפיך ובחמתך נבהלנו, שתה אבונותינו לעבדך אלומנו למאור פניך. כי כל ימינו פנו בעברתך, גילינו שנינו, שנינו, כמו הגה. ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגברות 80 שנה, ורחבה ממל ואבן, כי גז חיש ונעוף. מי יודע עוז אפיך וכי ירתך עברתך? למנות ימינו, כן, הודה, ונביא לבב חוכמה. שובה אדוני עד מתי והנחם על עבדיך. שבענו בבוקר חסדך ונרננה ונשמחה בכל ימינו. שמחנו כי מות איניתנו, שנות ראינו רעה, יראה לעבדיך פועליך. והדרכה על בניהם. והיא נועם אדוני אלוהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננה. משה מתפלל, איש האלוהים. משה נקרא איש האלוהים ממש בסוף התורה בפרק ל"ג של ספר דברים, של וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו. והנה זה שברך אותנו לפני מותו ממשיך להתפלל. והוא אומר, אתה היית לנו למעון, תמיד בריאת העולם, מעולם עד עולם אתה אל. אין שום דבר יכול לערער את האמונה. לפעמים תשב אנוש עד דקה, אתה מדכא ומוריד את האדם עד לדיכאון, אבל אתה אומר לו, שובו בני אדם, או שובו לאפר ממנה לוקחת, או שובו לקדוש ברוך הוא בתשובה, או אולי שניהם. והחלק הראשון מדבר על אפסות חיי האדם. נצחיות השם והבריאה שלו, ואנחנו, החיים שלנו אפסיים. 70 שנה, בבוקר, יציץ וחלף, אין המשך לחיים שלנו. כולנו נמות, 70 שנה, 80 שנה, ואז יש תפנית במזמור. מי יודע עוז אפיך? מי יכול להבין את החרון אף שלך ואת עברתך? קשה מאוד להבין. וזה המסר המרכזי של מזמור צדי. למנות ימינו, כן, הודה. אני שואל מי יודע, אבל אני בעצם אומר, אנחנו, התפקיד שלנו זה לא להבין עוז אפיך. אבל אנחנו צריכים, אני רוצה להגדיל את שני הפסוקים האלה, למנות ימינו כן הודה, דהיינו, תודיע לנו איך למנות, איך לארגן ולספור את הימים שלנו בצורה כנה, בצורה משמעותית, ואנחנו צריכים לעשות את זה בלבב חוכמה. שלמה בגבעון חלם בלילה, והוא ביקש מהשם לב חכם, והשם ברך אותו בלב חכם. ואנחנו רוצים לב חכם כדי להבין את החיים שלנו. למנות את הימים שלנו 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. רחמל עמל ואבן, זה ניסוחים של קהלת. הבל הבלים אמר קהלת. עמל ואבן זה מתורת מספרות החוכמה של קהלת. הכל עובר, עמל ואבן. לא, יש משמעות. תעשה משהו עם החיים שלך. אתה צריך למנות ימינו. יש פה מעין מצלול. ממנון, ממנון. למנות, כמו מונית, מניין. הימים שלנו זה לא הפקרות. אנחנו צריכים בצורה כנה, כן, בנות צלופחת דוברות, בצורה כנה, להבין את החיים שלנו ולעשות משהו בלבב חוכמה. מעניין מאוד שחז"ל דרשו ונביא לבב חוכמה בצורה לא לפי פשוטו של מקרא, אבל בצורה מאוד משמעותית. חכם גדול מנביא. לא נביא רוצים פה ולא רוח הקודש, אנחנו רוצים לבנות ולשקם את עצמנו. על זה משה רבינו מתפלל. ומה הוא אומר? שוב אדוני עד מתי והנחם על עבדיך. העבדים שלך שבורים. אבל אתה השם, תשוב אליי. זה בדיוק הניסוח של חטא העגל. שוב מחרון אפיך, וכי הנחם על הרעה לעמך. תפילה למשה פה מצטטת את חטא העגל. ואני רוצה להגיע, כשאני אבין את החיים שלי, אני רוצה להגיע לשמחה. סבינו בבוקר, אנחנו בלילה ארוך. אני רוצה לראות בבוקר חסדך. אני רוצה להגיע למצב, להגיד בבוקר חסדך, צדי ב'. ואני רוצה לרנן ולשמוח. זה בדיוק הציטום, להגיד בבוקר חזיך ואמונתך בלילות, טוב לא דודכם את זה מהשמרן, להגיד בבוקר חזיך ואמונתך בלילות, עלי עשור ולעלי, כי שמחתני השם בפעליך במעשה ידיך ארנן. זה בדיוק ארנן, כי שמחתני בבוקר חזיך. מזמור צדי מזמין ומכין את מזמור צדי ב', והימים שלנו יהיו מלא שמחה. שמחנו, כי מות איניתנו. היינו בפלונטר עמוק מאוד, שנות ראינו רעה, ראינו תקופות קשות מאוד. אני רוצה שתשמח אותנו שוב. ואני רוצה שעבדיך, שהם מבקשים, ינחם על הרעה לעמך, על עבדיך. יראה אל עבדיך פועלך. ואני רוצה שזה יעבור לילדים שלנו. ומה אני מבקש? איזו תפילה יפה. שיהיה נועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננינו. תשלח ברכה למעשה ידינו. שלח נעימות למה שאנחנו עושים. עלינו, כי היה הסתר פנים, אבל אני רוצה את מאור פניך ואת הנועם שלך. עלינו, ולא רק עלינו, אוהבים אתכם עם ישראל, אנחנו רוצים לעשות משהו תכלס בחיים שלנו. מעשה ידינו כוננה עלינו. אתה תהיה נועם השם אלוקינו עלינו, ועלינו גם יהיה שהמעשים שלנו הם יהיו משמעותיים עלינו. ומעשה ידינו הם יהיו משמעותיים לא רק עלינו, על כולם. לחיים יש שוב משמעות. המושג כוננה זה בעצם אותו לשון כמו המושג למנות ימינו כן הודה. אם אנחנו יודעים לספור את הימים שלנו, להבין את החיים שלנו, לארגן את החיים שלנו בלבב חוכמה, ולחזור ולהשתקם ולחפש שמחה ורננה ולחנך ילדים, הנעימות חוזרת אלינו, עלינו, והמעשה ידינו יהיו משמעותיים עלינו, והם יהיו משמעותיים לא רק עלינו, על כולם. תן לנו שוב הזדמנות לעשות משהו משמעותי ומשהו ערכי, שהחיים שלנו שהיו על הפנים יהפכו למשמעותיים. עכשיו תראו איזה יופי. אם הבאתי פה את התוכן, ועל המזמור יש המון המון מה להגיד, יש חוקר שאני לא יכול שלא להזכיר אותו, יוהנס שנוקס מגרמניה, שכתב עבודת דוקטורט על מזמור צדי, ניתוח שלו וגם הקשר שלו. 300-400 עמודים, שהוא חקר על המזמור הזה וכצפיחית בדבש בגרמנית. עכשיו שימו לב לנפלאות הספרות המקראית. יש חיאזם מדהים בין תפילה למשה, איש האלוהים, אדוני, מעון, אתה היית לנו בדור ודור. קחו את המילים אלוקים, אדושם, מעון והיית, מה שהיה בעבר שהיית לנו מעון. בספר דברים כתוב, מעונה השקיפה ממעון קודשך, מעונה אלוהי קדם, הפסוקים האחרונים בספר דברים. סוף המזמור אומרים לא, מה שהיה היה, אבל זה גם מה שיהיה. ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו. מה שהיה, היית לנו בדור ודור, זה לא past history, זה לא בעבר הרחוק. אנחנו רוצים להחיות את זה, לשקם את זה. אנחנו רוצים שמה שהיה, היית לנו, גם יהיה ויהי. ואומרים שוב בסוף, אדוני אלוהינו עלינו, כמו שנאמר בהתחלה, איש האלוקים, זה היה משה. אבל אנחנו רוצים שאיש האלוקים, שמשה היו היה איש האלוקים, אני רוצה שהוא יהיה אלוקינו, עלינו להמשך, כשאנחנו עושים משהו במעשה ידינו. ואיזה הברקה, רבותיי, צריכים פה לרקות 10 שעות. המעון שהיית לנו פעם, הוא יהפך בהיפוך האותיות של מם עיינון, הוא יהפך בדיוק במקום של החיאזם ABCD, DCBA, החלק השלישי של החיאזם, מעון, See? הוא בפנים, במילה שלו, חיאזם פנימי. המעון, דהיינו, היה לנו מקום, היה משכן, היה מקדש. הוא לא נמצא. אבל משהו מאוד חשוב נשאר מהמעון. הנועם. אחד שאלתי מאת השם אותה, בקש שבטי בבית השם ולבקר בהיכלו, בנועם השם. הנעימות, התחושה של בית, מה שהיה, אני רוצה שזה יהיה. איזה הברקה של חיאזם. אני מבקש מעצמי, רוצה לעודד את עצמי, אם יש חיאזם, אל תסתפק שיש A, B, C, D, ואתה יכול להפוך את זה ל-CDBA, ויש לך חיצים, ואתה יכול לעשות אנימציה במחשב ושוין. No way, יש פה הרבה מעבר לזה. העבר של משה, הוא יהפך לעתיד. מה שהיה, גם יהיה. והמעון שנהרס, כי אחרי החורבן, הנעימות לעולם לא תהרס. אז תפוך את המילים של מעון לנועם. וואו, ותראו, אם חשבתם שזה חיאזם אחד, יש פה עוד כאלה, ואני צריך לעשות את זה מהר. הזמן בהתחלה, שנים, כיום, זרמתם, שינה יהיו, הזמן חסר משמעות, כי כל ימינו פנו בעברתך. קילינו שנינו כמו הגל, ימי שנותינו, כלום, 70 שנה, עם גבורות 80 שנה, מה זה זמן? הכל חולף, כעסף חולף, בבוקר יציץ וחלב, וחלף, בבוקר כחציר יחלוף, הזמן לא שווה, שום דבר לא קורה, אין עתיד, ואנחנו לא מסתכלים לשום עתיד. In English you say, you look forward, אתה שמח לראות משהו, אין לך שום דבר שמשמח אותך. אין חזון, אין עתיד, הכל אפסות האדם, וחמתך ועברתך. אבל אחרי זה, אנחנו צריכים לחפש משמעות בחיים שלנו. למנות ימינו כן הודה. תעשה משהו מהחיים שלך. ואני רואה את ניצולי השואה, רבותיי, שיצאו בשברי אדם, כעוד מוצלים מאש. ומה החיים שלהם היה? טראומה, שנות ראינו רעה, כלום לא היה להם. חוץ מטראומה. והם הבינו את למנות ימינו כן הדודה, והם בנו את עצמם מחדש. והם רצו שהימים שהיו קשים, ונרננה ונשמחה בכל ימינו. שמחנו כימות אם איתנו שנות ראינו רעה. וזה היפוך. מי עושה את ההיפוך? האדם. שמחפש משמעות בחיים שלו. בפסוקים מם י' א' י' ב'. אם אמרנו בהתחלה, תשב אנוש הדקה, ותאמר שובו בני אדם לאפר, או שובו בני אדם בתשובה, או שניהם, אנחנו מבקשים שוב אדוני עד מתי להינחם על עבדיך. רוצים את זה חד משמעי כתשובה, ולא שב ברת הבני אדם. ובבוקר חציר יחלוף, בבוקר יציץ וחלף, אני רוצה סבאנו בבוקר חזיך. הבוקר יהיה מלא שמחה, מלא חסד, מלא עשייה. והנה גם דיברנו על המושגים האלה. לא אדבר על המושגים הנוספים. מה אנחנו רואים פה מההקשר? בזה רבותיי, לפני שהסתכלתי על כל המקבילות בספר דברים, והמקבילות בהקשר שלהם, אני מסתכל על מזמור צדי. משה מתפלל. ואני שואל, על מה הוא מתפלל? החיים שלנו היו חסרי משמעות, בדיכאון, תחושה של אפסות, האחרון מחבא את האור. ואין עתיד, והזמן חסר משמעות, והשם נצחי, ולנו אין שום מקום. ההיפוך, ולמנות ימינו כן הודה, ונביא לבב חוכמה, מחפש שוב נעימות, מה שהיה החיאזם המושלם. שימו לב, א', זה לא רק חיאזם, זה גם אינקלוג'ו. זה גם המסגרת של כל המזמור. איזה ספרות, איזה טכניקה אומנותית ספרותית יש פה. מה שהיה, תמיד היה, ותמיד נשאר כבסיס. דוד נהרג, והחורבן הבית, והגלות, זה לא ייקחו לנו. ומשה מתפלל. ואנחנו משתקמים על ידי זה שאנחנו לוקחים את עצמנו לידיים. ממש תחושה של אנשים שעברו טראומה והם משתקמים. אז אני עכשיו שואל אתכם, אתם מסתכלים על המזמור, האם לא ברור שנות ראינו רע, לא ברור על מה מדובר, עבדיך, מי הם עבדיך? מה משה מתפלל על עבדיך שנות ראינו רעה, כי מות איניתנו? מה הוא מתפלל פה עכשיו? מאיפה נפל לנו משה רבינו? אתה רוצה להגיד משהו משה רבינו? אז אורחי התנ״ך, תקראו אותו בבקשה לתורה. חמישה חומשי תורה של משה, זה המקום שלך. ברור שהמזמור הזה אין לו משמעות עמוקה אם אתה לא קורא את זה בקונטקסט. הראיתי עד עכשיו את היופי של המזמור הזה, ואני רוצה לחזור עכשיו לראות את זה בקונטקסט המושלם של הספר של פי תת. זה המזמור של פי תת. מה פתאום משה מדבר? קרחצים על הרעות, על הקימות איניתנו, עבדיך. למה הוא אומר את זה? התשובה ברורה למדי. זאת התשובה. ושימו לב, אני רוצה לחגוג פה את פרשנות ההקשרית. אין הסבר למה משה רבינו מופיע פה. אין הסבר למה התפילה שלו סביב לנושאים האלה. אם אתה לא קורא את זה בהקשר. ואני רוצה להגיד מעבר לזה, שימו לב המושגים האלה. כשמשה רבינו בתפילה למשה איש אלוהים, ואני צריך פורמט אחר, כשהוא אומר, ותחולל ארץ ותבל, ומעולם עד עולם אתה אל, בחתימה של פי תת, שתי שורות למעלה, חסרות המילים מעולם ועד עולם, כמו בכל חתימה. ברוך אדוני לעולם מהעולם ועד עולם, אמן ואמן. אתם שומעים את השתיקה פה? שתיקה רועמת? משה משלים את זה. ואתה חולל ארץ ותבל? שימו לב פה לארץ ותבל. אני קורא פי תת, פסוק י' ב', לך שמיים, אף לך ארץ, ארץ, תבל ומלואה, אתה יסדת. כשעוד האמנתי לפני החורבן, ידעתי שלך ארץ ותבל. אבל נכנסתי למשבר עמוק. והנה, כשנכנסתי למשבר עמוק, בא משה ומדבר על ארץ ותבל. והוא מחזיר את המילים האלה למילון שלנו. ועל מי הוא מדבר? הוא מתחנן על עבדיך. זכור אדוני חרפת עבדיך, שאתי בחיקי כל רבים עמים. מה זה הניסוח הזה, שאתי בחיקי? היה חוקר צרפתי בתחילת המאה ה-19, שזכיתי להגיע לזה בפוקס. שאתי בחיקי זה ניסוח של משה רבינו. כאשר יישא האומן את התינוק בחיקו. הוא כבר מכין את משה רבינו. הוא כבר רוצה שמשה רבינו יעלה על המפה. והנה הוא עולה. זכור אדוני חרפת עבדיך עשיתי בחיקי כל עמים רבים. המושג השם מופיע כמסגרת של מזמור צדי. פה ופה. איזה יופי. וחלק מרכזי של המסגרת של החיאזם ABC, ABCD, DCBA. והוא מדבר על עבדיך, חרפת עבדיך, עם דוד עבדי. והוא מתפלל על עבדיך. יראה אל עבדיך. אני חושב, פה זה אחד מהרבה מזמורים, אבל פה במיוחד ספרותית חזק, סטטיסטית חזק. זה אחד מהדוגמאות הרבות, שפתאום משה רבינו מוציא אותנו מהפלונטר של פרק פי תת. משבר אמוני העמוק ביותר של פי תת, משה רבינו מביא את כל התורה שלו, ומתפלל. כמו מתי? כמו בהר סיני. ועל זה רציתי להגיד, יש לכם את זה בדף הארוך, גמרא במסכת ראש השנה, אתם רואים את זה פה, אמר רבי יוחנן, ויבור השם על פניו בחטא העגל, עכשיו בא משהו מתודי מבריק, ויבור השם על פניו ויקרא, אמר רבי יוחנן אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לאומרו. אחרי חטא העגל, 13 מידות של רחמים, אומר המדרש קודש בריחו מלמד שנתעטף הקודש ברוך הוא כשליח ציבור, והראה לו למשה סדר תפילה. אמר לו, כל זמן שישראל חוטאים, יעשו לפניי כסדר הזה, ואני מוחל להם. השם השם, אני הוא השם קודם שיחטא האדם, ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה. אל רחום וכו', ברית כרותה שהיא לא חוזרת ריקם. הנה אנוכי קוראת ברית. זה מדרש יפהפה, שכל רב בקהילה רוצה צריך להעביר דרשה לסליחס, שיקח את הפסוק הזה, את המדרש הזה. וזה מדרש יפהפה. משה רבינו ביקש לא רק על חטא העגל כפרה, הוא ביקש כפרה על לעתיד לבוא. וקודש בריחו עושה לו שיעור, קורס לחזנים. מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור. אתם תסכימו איתי שהמדרש הזה יפהפה, ציורי מאוד, אבל הוא בעולם של חז"ל. ואני רוצה עכשיו לגייס, וזה כבר לא לקחתי מהגרמנים, כי הם לא יודעים את הגמרא, ואני אומר לכם שזה עומק פשוטו של מקרא. מי שקורא את ספר תהילים ורואה את המבנה שלו, כפי שאתם רואים אותו פה, מלכות בית דוד בית ראשון ושני, החורבן, ואיך אנחנו יוצאים מהפלונטר הזה, איך יוצאים מהחורבן, יש לפי הגמרא בראש השנה, צדקו דברי חזלינו, חכמים זיכרונם לברכה, הקדוש ברוך הוא הראה לו בסדר, התעטף בטלית, והראה לו כשליח ציבור איך להתפלל. גם אחרי חורבן בית ראשון, יוצאים ככה. משה מתפלל. התפילה הנפלאה שראינו היום, זאת התפילה של משה רבינו לדורי דורות. ולכן משה רבינו מופיע דווקא בספר תהילים, והוא מופיע דווקא במזמור צעדי, דווקא אחרי פייטט, הוא יודע להתפלל בכל דור, במצרים, בקריאת ים סוף, אחרי חטא העגל ואחרי חטא המרגלים, משה מתפלל כסדר הזה והשם סולח. בדיוק הוא נמצא פה. ועכשיו אני רוצה בשלוש דקות האחרונות רק להכין את המזמורים הבאים, וצריכים לקרוא אותם עוד ועוד 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 ועוד, בלי סוף. ואתם תראו איזה נרטיב ואיזה פסיכותרפיה יש פה. איזה שיקום עמוק יש פה. יושב בסתר עליון. קדוש ברוך הוא לא עד מתי השם תסתר לנצח. הוא לא מסתתר סוף פייטט. הוא יושב גבוה והוא מזמין אותנו מחסי ומצודתי. הוא שומר עלינו, כי משה זה אתה התפלל עלינו. אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעונך? איזה מעון? איזה מעון של תפילה למשה איש האלוהים? אדוני מעון היית לנו בדור ודור. המעון קיים. ומה הוא אומר לנו? משה התפלל בתפילה סבאנו בבוקר חסדך. ואחרי שהכרנו את השם וחוזרים אל השם, ואנחנו אומרים אל השם שוב השם עד מתי? אנחנו חוזרים אל השם. ואנחנו רוצים את זה, המזמור הזה נקרא מזמור נגד הנזקים, המזיקים. גמרא במסכת עבודה זרת דף ת' ו', לכן אומרים את זה בקריאת שמע למיטה. קודש ברוך הוא מדבר במזמור הזה. על כפיים יישאונך, אומר המשורר, פן תיגוף באבן רגליך, על שחן ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנים. איפה שלא לא תהיה, אומר קודש ברוך הוא, כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו, כי ידע שמי. עם ישראל קורא להשם, חוזר בתשובה, יקראיני ואענהו עמו אנוכי בצרה. אחצהו ואכבדהו, אורך ימים אשביעהו, ואראהו בישועתי. השביעות של האורך ימים, זה בדיוק מה שהוא ביקש. שבענו בבוקר חסדך, ונרננה ונשמחה בכל ימינו. אורך ימים אשביעהו. הקדוש ברוך הוא מדבר בצד איבט. הוא יכול לקרוא לי, יקראיני, ואנוכי עונה לו. יקראיני? על מי נאמר יקראיני בתנך? רק פעמיים נאמר יקראיני. שימו לב פה יקראיני, פה. דוד המלך, אמונתי וחסדי עמו, ובשמו תרום קרנו ושמתי בים וכו', הוא יקראני אבי אתה, אלי וצור ישועתי, דוד יקרא לי אבא לה, תתה. גם אנחנו אחרי השיקום, גם אנחנו נקרא לקדוש ברוך הוא, יקראני ועינהו עמו אנוכי בצרה. ושביעות הימים, סבאנו בבוקר חסדך, המושג הזה בצדי מתפצל לשניים. אחד הולך לצדי, סבאנו הולך להסביאו, והשני הולך לצדי ב', בבוקר חסדך, להגיד בבוקר חסדך. ואם אתה אומר בבוקר חסדך, בצדי ב', מצדי, מזמור צדי, פה ופה, אנא תגייס לי גם את האמונה, ואת האמונה עם החסד. היך חסדיך הראשונים, אדוני, נשבעת לדוד באמונתך, והאמונה בחסד נשברה? לא, 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 אני שוב איתך. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, שמך, כי ידע שמי, עליון, עליון שמת מעוניך, מזמור צדי ב' מגיב לצדי ולצדי א', והוא אומר, כי שמחתני בפועלך, והאויבים נהרסים, ויציצו כל פועלי אבן. למי יש בבוקר יציצו כל פועלי אבן? כמו עשב, כמו שנאמר במזמור צדי, החיים לא שייבים, הכל אפסים, במזמור צדי, לא, לא כולם, זה רק הרשעים. ויציצו כל פועלי אבן, בדיוק לפי הרשעים של צדי, אבל הצדיקים יכולים להמשיך, בתרם קירם קרני, כמו של דוד, אויביך השם, זה אויביך השם, שנפגשנו איתם בסוף פי ת', אשר חרפו אויביך השם, אשר חרפו עקבות משיחיך. הנה הם מופיעים פה עוד פעם, ואני רוצה לסיים פה, אבל אגיד עוד כמה דברים לסיכום. המבנה הזה הוא ענק, זה מבנה עשיר מאוד, ומה שתקרא פה עוד ועוד ועוד, תראה עוד דברים, עוד ועוד דברים. ואני רוצה להגיד, הקטן באלפי ישראל, לאבן עזרא, שלא אהב להגיד את מזמור פייטט, ואני רוצה להגיד, לולי דמסטפינה, הייתי אומר לגדול הפרשנים, מזמור פייטט, כמזמור לבד, קשה לאומרו, כי יש פה דברים קשים כפי שמיה. אתה קורא את זה בהקשר, זאת התפנית הטרגית, הדרמטית, של הטרגדיה של החורבן בפייטט, ואתה עם משה רבינו חוזר לשיקום. חוזר לשיקום של התפילה של הר סיני, השם השם שוב מחרון נפך, והבן אדם יושב בסתר עליון, אין הסתר פנים. יש אמונה בהשם שיושב בסתר עליון, ואתה משקם את האמונה. הפרשנות ההקשרית היא קריטית להבין את פייטט. אבן עזרא לא הלך לו, כי הוא לא קרא ברצף. קורא ברצף, כגודל המשבר, כגודל הכאב, כך גודל השיקום, ואנחנו משתקמים מזה, וזו היחידה של פי, פט, שחייבים לקרוא את זה הלאה. אני ניסיתי להראות שמזמור צדי הוא מנותק ממשמעות, בלי המשמעות של פי טט, והוא פותח את פי, את צדי, צדי א', צדי ב', ואת ההמשך, רבותיי, נראה בשיעורים הבאים. האם יש שאלות לדיון או הערות?
תודה רבה, רבני, ממש שיעור מופלא. אני חייבת להגיד, כל הדיבורים על קונטקסט, הקונטקסט שאתה מביא של הטקסט והאינטרטקסט והכל, זה ממש קונטקסט. ומה שאחרים אומרים על הקונטקסט בחוץ לא נחשב, אבל זה הקונטקסט האמיתי, וזה התורה. תודה.
תודה רבה. ואני רוצה להגיד שבימים אלה, כשאנחנו רואים את החורבן של עוטף עזה, ורואים שדם ישראל נשפך, ואיך שהעולם והאקדמיה בעולם, פי תת יושב לנו, ברוך השם, שמור על פרופורציה, יושב עמוק מאוד, פי תת. המלכות נשארת, והצבא עושה את שלו, ונצח ישראל לא ישקר. אבל אין שום נפילה ומשבר שאין לה פתרון מפי תת שימשיך הלאה. וזה לכן חובה לקרוא את זה כאילו ספר תהילים וקונטקסט וכל הגישה הזאת, כאילו זה לא חשוב. מה שחשוב זה המסר. What is the take home message? אני אוהב לצטט את איגרת הרמב"ן, שתקום מלימודך, תיקח איתך דברים שיכול לקחת אותם הביתה. איזה מסר יש פה? לעולם לא לשכוח את תפילה למשה איש האלוהים אחרי פי תת, ותפילה למשה איש האלוהים אחרי פי תת, שנות ראינו רעה, מנותק מכל הקשר. אני חושב שהוא חסום מהבנה אמיתית. אם את מזמור צדי, אתה לא קורא אחרי פי תת. העיקר חסר מהמזמור.
Benny, I love this. I think the Messer, you taught me also the Messer of the Akedah, is the Messer, is the Ma'achelet that Abraham did not use.
Very good. So I can think we'll have a poem in the next 24 hours, Gershom, right?
Well, it was gewaltig. And that Noam and Ma'on, who was the first person who saw that? Because that brings in circular time.
It's unbelievable.
It's not just the psalm that's circular, but time is circular. That's beautiful. Nice.
Yes. עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם, ואתם מוזמנים, סליחה, מיסטר סטיין.
היה שיעור שלנו לפני שעה עם השכן שלך, הרב ליבטק, והוא דיבר קצת על ברכת הכהנים, והפריע לי מה הכוונה של השורה השנייה, יאר השם פניך והונך, כן? מה הכוונה? שאלתי אותו ודיברתי, שיחקנו על זה. אבל אתה הרמת משהו שאני חושב שזה מכוון. אתה דיברת על הסתר פנים. זה הסתר פנים מול יאר פניו אליך. אני חושב, אני לא מבין, אולי אתה יכול לתפוס את העומק הזה. אני חושב שיש קשר ביניהם וזה העומק. אולי אתה יכול... כן. להגיב.
בעזרת השם, שלח לי בבקשה אימייל על על ברכת כהנים, מנחם ליפטק הכהן, בשיר המעלות, אתה מוצא את כל המושגים של ברכת כהנים. זה מעין רפרייזינג של ברכת כהנים.
מה הכוונה, שיר המעלות?
מזמור קוף-קף עד קוף למד דלת.
מה, לקרוא אותם, לעיין אותם, ואז להשוות לברכת הכהנים?
בברכת הכהנים יש 15 מילים, ופה יש בברכת, בשיר המעלות יש 15 מזמורים. יברכך מופיע, ישמרך מופיע, ויחונך מופיע, יאר מופיע, הכל מופיע. פניך מופיע, ושלום, שלום על ישראל מופיע.
אז אולי תפנה לשכן שלך, ותשחח איתו, אולי תגיעו למסקנות לגבי זה.
אנחנו באים להרבה
פנים, מסקנות. אור פנים.
כן, אבל השכן הנוסף זה עמוס אפרי. גם הוא שכן, אז אנחנו שנינו מאותו מקום. הדבר שאני מתלבט בו, רבותיי, ואני אשמח לשמוע מכם, או היום, או באימייל, אם שנוח לכם, אני מוכר לכם את צדי ב', ואני רוצה למכור לכם את צדי ב', את העושר, ואת הצבעוניות ואת העומק של צדי ב', גם של צדי, של הקריאה ההקשרית. אני יכול לרוץ עכשיו למזמור אחר בספר תהילים, ולחסות במזמור מהר מהר, ואנחנו נוגעים פה וממשיכים, נוגעים פה וממשיכים. אנחנו נוכל עכשיו לקרוא את מזמור צדי א', פעם הבאה, ואחר כך מזמורים של קבלת שבת בעוד שבועיים. הנטייה שלי היא להתעמק, אני גם אגלה, לא אסתיר מכם, שאני תוך כדי כך כותב, מה שאני מכין ולומד ושומע, אני כותב תוך כדי כך, ואני יותר בעד להעמיק, לרוץ, יש לכם את השיעורים שלי, יש את כל אפשר לרוץ מהר, אני רוצה להעמיק, אבל אני אשמח לשמוע מה אתם אומרים. להעמיק יותר, שבוע הבא לקחת צדי א', כלינק נוסף בצד ג' צד ד' שזה מתחבר פרפקטלי בתוך ההקשר.
תודה רבה וחג אורים שמח.
תודה רבה. Audrey, I follow your advice, תמיד. אז בעזרת השם נזמור צדי א' וצדי ג' צדי ד', ואני מעודד אתכם לקרוא את זה ברצף, לא להפסיק אחרי מזמור. תודה רבה, בשורות טובות לעם ישראל, תודה על השתתפותכם.